פה מהלך יפה, עמוק, של הרב על המאמר של חז"ל שבנה שלמה את בית המקדש, ביקשו להכניס ארון לבית קודש הקודשים, דבקו שערים זה בזה, אמר שלמה 24 רננות ולא נענה. ואז כתוב שאמר שימו שערים ראשיכם ונעשו פתחי עולם ורומך הכבוד, וחז"ל אומרים שבאו השערים לבלוע אותו. הוא אמר, מי זה מלך הכבוד, השם זוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. ואז הוא אמר, שאו שערים אשריכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד, השם צבא אותו מלך הכבוד צלע. ועדיין לא נענה, עד שאמר, זוכה לחסדי דוד עבדיך, אל תשב פני משיחיך. אז נענה. אז הרב דורש את זה על כל עניין הלאומיות, כמו שנראה. כן, אז אומר הרב, בית המקדש, שהוא המקום הנצחי שממנו האורה יוצאת לעולם, ויציאת האורה לעולם נגמרת בתכלית תכליתה השלמה, כי אם על ידי גדולתם של ישראל. אבל כן, היה צריך בית המקדש שיבנה דווקא ביות ישראל גם כן עומדים בתכלית מעלתם הפרטית, בהצלחה הגדולה יותר אפשרית בתור עם פרטי, כדי שיהיה הרושם הנצחי שהתכלית הכללית שתבוא לעולם על ידי ישראל לא תהיה נגמרת חלילה על ידי ביטול הפרטיות של עם ישראל ובעלותם בין האומות על ידי פיזורם, שבזה יודיעו שם השם וכבודו בעולם. שאם היה כן, היה אפשר לבית המקדש שיבנה גם ביות מצב ישראל הפרטי בשפל. אלא שהיסוד הוא שאומנם התכלית הכללית של הטובה האמיתית של האורה של אור השם לכל באי עולם תצא על ידי ישראל, שיסוד הדבר הוא תלוי בית המקדש, אבל הוא תלוי דווקא באופן שהמצב הפרטי של ישראל יהיה מצד לאומיותו הפרטית איתן ונשגב. אז נראה שלכל אורך הדרך הוא מתמודד פה עם הווה אמינא שלאומיות זה לא העניין. הוא אומר שבית המקדש מאיר לעולם דווקא כשעם ישראל נמצא בשלמותו. בית המקדש נבנה על ידי מלך, אז תבואו ישראל שלוש מצוות, להעמיד להם מלך להחריד זרוע של עמלק. דורשים להחריד זרוע של עמלק מזה שכתוב שדוד הניח לו השם מכל אויביו מסביב. אנחנו רואים, המלאק זה המלאק, אבל זה כולל שהוא גם כל מי שבדרך להמלאק. כלומר, בעצם להגיע למצב שעם ישראל אין לו, הוא לא יוסיפו בני עוולה לענותו בכלל. זה בעצם, זה הפשט. ואז אם לא בית המקדש, כן. שיהיה מלך, שהמלך יהיה בהצלחה גדולה, לפחות בין העמים, אין אף אויב שהוא עומד מולו. ואז בית המקדש. עכשיו, בתוך זה אתם רואים, הוא שם פה שהייתה ואמינה, שלא לא נאמר שהתכלית הכללית שתבוא לעולם על ידי ישראל, לא תהיה נגמרת חלילה על ידי ביטול הפרטיות של עם ישראל, ובעלותם בין האומות על ידי פיזורם, שבזה יודיעו שם השם וכבודו בעולם. היה מי שאמר, לא יודעים להגיד, היה מי שאמר, שהעם ישראל יגיע למטרה שלו בעולם, דווקא כשהוא לא יהיה עם עם מלכות ועם עוצמה ועם כוח, נגיד. אלא דווקא בזה שהתפזר בין כל העמים, ככה ישפיע על כל העמים. די שהאמירה הזאת באה גם מתוך מחשבה, שדווקא כשעם ישראל אין לו מדינה ואין לו ארץ ואין לו צבא, אז הוא נקי מכל עסקי פוליטיקה, נקי מכוח, נקי מכל הדברים האלה שיכולים לסגור במסגר של לאומיות צרה, והוא רק נמצא בעולם רוחני, בעולם של אידאות, בעולם של מוסר, זה הכי טוב. אנחנו אומרים שככה הפכות. הרב הירש אמר כך, עד את קץ, אבל כאילו עד את קץ זה כבר כאילו כבר בסוף כזה, שיבוא משיח. אז זה אומר שלא נחשוב ככה. שלא נחשוב ככה, נוכים, לכן אומרים כשבנה שלמה את בית המקדש. דווקא כדי להשפיע על כל העמים, צריך להיות המצב הזה של שלמה שבונה את בית המקדש. כלומר, אם המטרה הייתה באמת להשפיע רק מצד הרוח של עם ישראל, לא מצד המציאות הלאומית שלו, אז היה מקום שיבנו את בית המקדש אפילו לא שלמה, אפילו מצב שפל, אולי אפילו עד רבה. שהממלכה וזה, אולי זה אפילו לא יעניין אותה, ויהיו כמה אנשים דבקים ברוח, שיבנו איזה בסמדרש, כן? בסמקדש, כן? יבנו איזה משהו כזה שהוא יהיה ביטוי לשאיפות הרוחניות, ולמה שזה יהיה קשור ללאומיות, למלכות. אז זה לא ככה, דווקא שלמה בונה את בית המקדש. אז אומר הרב, פה בשורה שישית, אלא שהיסוד הוא שאומנם התכלית הכללית של הטובה האמיתית של ההוראה של אור השם לכל באי עולם, תצא על ידי ישראל, שיסוד הדבר הוא תלוי בית המקדש, אבל הוא תלוי דווקא באופן שהמצב הפרטי של ישראל יהיה מצד למיותו הפרטית איתן ונשגב. זה מה שצריך בשביל לבנות בית המקדש, שם ישראל הוא נמצא דווקא בגובה. על כן היה ראוי לזה רק שלמה, שימים טובים בהצלחה וכבוד לאומי, כימי השלמה הראשונים, לא היו לישראל מעולם, ואפשר שיהיו עד ימי המשיח במהרה בימים. והנה, בהרמת קרנם של ישראל יש כאן ערך כפול. עניין אחד, שהוא נותן רוב כוח לרגש הטבעי שבאדם מתגדר בו, ואהבה לאומית. טבע האדם הוא שבשעה שהוא רואה את עמו מוצלח בכל טוב גשמי ורוחני, שהוא קשור לו וחפץ מאוד בגדלתו והצלחתו. אבל דבר זה אינו כי עם רגש טבעי, שמנוי על פי נטיות גופניות שאפשר להיבטל. אבל בישראל, הרגש הזה מתאחד עם השכל היותר טוב, כי אמיתת החוכמה היא מביאה ליסוד אהבת השם החפץ בטוב הכלל כולו, שיהיה כבוד השם לעולם ושישמח במעשה. אז מה הערך שבית המקדש נמנע דווקא על יסוד לאומי גבוה? שני דברים. אחד, שנותנים פה מקום לרגש הטבעי. שניים, שאמת זה לא סתם רגש טבעי, אלא הוא קשור גם לשכל היותר טוב. כאילו מצד אחד לא מבטלים את הקומה הזאת, מצד שני לא נשארים איתה. זוכר מה שדיברנו גם פעם שעברה. לא מבטלים את הימד הזה שהוא יותר קרוב לצד ה... ממשי, הגשמי אולי, החומרי, של החיים. מצד שני, הוא לא עומד לבדו. עכשיו תראו שהוא אומר פה, רגש טבעי. גם ההמשך זה כל הזמן יהיה קשור לעולם הרגש. ישראל הרגש הזה מתאחד עם השכל היותר טהור. במיות מאוד קשורה לרגש. נזכר לי ביטוי שמהלך האידאות לישראל. הרב מדבר על האידאה הלאומית והאידאה האלוקית, ואז הוא אמר שאם נבוא לדייק יותר ולהגביל התחומים על פי הדרך היותר רגילה ביותם עומדים מערכה מקבלת, נאמר הרגש הלאומי והדעה האלוקית. אז גם פה הוא מדייק שהוא אומר הרגש הלאומי. שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ובעליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוקי. אם זה הפוך, לא טוב. זה חליפת מצבים. נכון שפה המשפט לא מדגיש את זה, אבל הכוונה שזה שיבוש, זה עיוות, אם זה הפוך. אז פה קצת נרחיב, שמה זה רגש? מה זה רגש לאומי? כמו שכאן הרב אומר בעניה, שאדם יש לו טבע להיות קשור לעם שלו. אדם יש לו טבע להיות קשור למשפחה שלו. הרגש הזה הוא מאוד חזק, הוא מאוד עוצמתי הרבה פעמים. כן, הפילוסוף שם שואל את הפילוסוף שואל, או החבר שואל את הפילוסוף, למה המוסלמים והנוצרים חלקו את העולם ונלחמים זה בזה? נכון שהוא מדבר על מלחמה של דתות, אבל נסתם גם לפי הפילוסוף היה קשה למה העמים נלחמים אחד עם השני. לפי השכל, מה המקום למלחמה? שכולם יהיו יחשבו על מה טוב לכולם, קבעו כללים, שותפים שכולם חילפים וזהו. אבל הרגש הלאומי הוא קיים, הוא דבר חזק. אנשים מרגישים חלק מעם, זה נוגע להם, מוכנים למות בשביל זה. לא מתוך הרבה מחשבה.
אצלנו זה יותר מחשבה, לא?
מה?
אצלנו
מלחמות עם יותר מחשבה. אצלנו. כן. זה מה שהוא אמר, שהרגש מתאחד עם השכל לא יותר טהור. אבל, כאילו המופע של הלאומיות כמו שנמצא בעולם באופן פשוט, זה באמת משהו שהוא רגש חזק מאוד, עוצמתי מאוד, מחבר בתוכו הרבה אנשים ביחד, אני משתמש בביטוי שבטיות, כן? מדי ששבטיות זה משהו חזק, גם בעם ישראל מכירים את זה קצת. יש דבר כזה. זה יותר משפיע מהרבה רעיונות. הייתה אישה מהפוליטיקה חכמה, אבל שהיא הסבירה שבבחירות האחרונות, בסופו של דבר אנשים מצביעים לפי העיקרון הזה, השבטי. כאילו, אני רוצה להצביע למי ששייך לי, מי שאני מרגיש שייך אליו. יותר חזק מרעיונות, אפילו מי שייתן פתרונות. טוב, מי שייתן פתרונות נכונים, טוב, לא בטוח שיש למישהו באמת פתרונות נכונים. אבל יש שיטתיו. אנשים מצביעים לפי מי שקרוב אליהם, שזוקף את קומתם. כן, אז הרגש הלאומי, דבר מאוד חזק. והמחשבה האלוקית, לפי זה כאילו הרגש הלאומי זה באמת ההוויה של החיים של האדם. מחשבה האלוקית, למה זה מחשבה? כי באמת מחשבה זה לצאת מעצמי ולחשוב מעבר. לכן, האידאה האלוקית קשורה למחשבה. כשאדם חושב על הקדוש ברוך הוא חושב על הנשגב, חושב על משהו רחב, חושב על משהו כללי, משהו שהרבה מעבר ליצרים נמוכים, לנטיות כאלה שפלות. זה מרומם אותו. זה האידאה האלוקית. הרב אומר שלפעמים יש היפוך. אז באמת, בתוך מהלך האידאות, הוא אומר באמת במצב של הגלות, במקום אידאה אלוקית, יש רגש דתי. הרגש הדתי, פה זה בעמוד רשמים, שבא לבדו תחת האידאה האלוקית, הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית שנשמעת האדם 10 מעלות בשפל. מה זה רגש דתי, לפי זה? זה שעבודת השם באה מהרגש. מה זה מהרגש? אולי פה נכניס עוד ביטוי, פרימיטיב. יש להשתמש במילה פרימיטיב. נגיד שאהבת העם, אהבת המשפחה, אהבת השבט, אולי אפילו אהבת העם, יש בה עימד פרימיטיבי. כלומר, זה משהו מאוד פשוט, מאוד חזק, לא קשור להשכלה, למרות שאפילו כשאין השכלה הוא יותר קיים, נניח, השכלה יש בה משהו יותר מכליל. עכשיו, אפשר גם לבוא אל הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת. זה רגש דתי. אדם בא מתוך איזה צרכים, דחפים, לא יודע, מתוך זה הוא פונה לאלוקים. זה בא לפצות, למחסה, מהמקום הזה. וזה נפילה, אומר הרב. כאילו, הידי האלוקית צריכה לרומם את האדם, למשוך אותו, לא רק לשרת, או בכל אופן לבוא במקום הזה של הצדדים האלה, הרגש הזה. זה שיש לאדם קומה כזאת, שהוא מרגיש שייכות למעגל של בני אדם, של חברה שהוא קשור אליה, והמקום הזה הוא מאוד, מקום מאוד טבעי, מאוד חזק, אפילו נקרא לזה פרימיטיבי, זה בסדר, נורמל. התורה אמרה שגואל אדם ימיד את הרוצח. למה גואל אדם? תן, זה בית משפט. זה שגואל אדם מרגיש צורך לקנות ביחס למה שעשו לאח שלו, זה בסדר. לא לתת לרגש להיות לבדו, כן? צריך להיות קשור לשכל, עד שני יש לו מקום. גואל אדם למשל, זה התחושה הזאת, הרצון לנקום ביחס לקרוב, זה בא ממקום מאוד ככה, קמאי, מאוד מאוד מהבטן. אבל יש איזה מקום. אבל שהאידאה האלוקית, שהמפגש עם אלוקים, יבוא משם. זה קלקול גדול.
קשר הרבה יותר בלתי תלוי.
מה?
זה קשר הרבה יותר בלתי תלוי.
בין אח לאח.
לא, הקשר של בין נושא הרגש, אבל אני חושב שהשכל, עכשיו אני מבין ככה, אחרי זה אני
מבין אחרת. אם אני שייך, אז אין מה להתבלבל. זאת אומרת, לכן הרגש זה מעלה.
כן.
גם בקרבת אלוקים. יש באמת מקום שהרב אומר שצריך לדעת שהקודש הוא לא רק אמיתי, אלא הוא גם מוכרח. יכול להיות שהוא מתכוון למשהו בכיוון הזה. אבל אני חושב שפה אומר רגש שהוא מתכוון שזה רק נמצא שם. ברור שיש בחינה של קיים חיינו ואורך ימינו, איך זה היה, שהשם הוא מחצב העוז, ודאי. אבל כשזה נמצא רק שם, במקום הנמוך של זה, המגושם של זה, זה בעצם הנטייה אלילית, העבודת אלילים. חוץ מהעובדה שנקחו פסלים, גם כל הצורת מחשבה על אלוקים הייתה מהמקום הזה. באמת לכן האלוה כביכול, והלאום היה אצלם אותו דבר. לכל עם היה את האלוה שלו, את האליל שלו. לפי המלך בעצמו היה כמעט האליל. אז נכון צריך להגיע עד לשם, אבל אם זה מתחיל כאילו משם, אם זה יושב שם, זה קלקול גדול. והרב אומר שגם יכול להיות היפוך שיש דעה לאומית, שמתכוון שהופכים את הלאומית לאידיאולוגיה. שלא רק רואים את זה כאיזשהו צורך אמיתי, קיים, נכון, משהו מאוד מאוד בסיסי בחיים, אלא זה כאילו השאיפות, החלומות, זה גם שלילי מאוד. כאילו האידיאולוגיה, השאיפות היא, אין המדינה העושר היותר עליון של האדם, אל תהפוך את המדינה לאלוקות. מדינה שהיא רואה את עצמה קשורה לריבונו של עולם, כן. שמה השאיפות, וזה מרומם גם את המדינה, זה מרומם גם את הרגש. אבל אם אתה הופך את המדינה לעושר היותר עליון, זה פשיזם. זה מה שנקרא דעה לאומית. זה להפוך את זה לחזות הכל. אילו, איפה השאיפות, איפה הרעיונות, איפה האידיאלים הנצחיים? הלאום? לא. זה המצע, זה החיים. זה דבר יקר מאוד. אבל השאיפה, הרוממות, זה באלוקים. זה מה שנראה שהרב התכוון, שאומר שצריך להיות רגש לאומי ודעה אלוקית. זה במהלך הידיעות. אז חוזר לפה, לעין היה, שזה עם אלה קשור לביטוי הזה של רגש, שהוא צריך להתאחד עם השכל היותר טוב. תכף תראו עוד יהיה מוסבר יותר, העניין של הרגש והשכל. משיך הרב, הנה בכל האומות, שאין הגדולה שלהם מצד פרטיותם, אגב, שמתם לב שהרב פה הזכיר הרבה פעמים את הביטוי, פרטית, עם פרטי, מעלתם הפרטית, ביטול הפרטיות. המון המון, יש פה נשב, זה מילה אחרת, אבל מילים שדומות קוראים לזה פרטיקולרי. אצל אנשים, המוסר וכו', אז פרטיקולרי זה כאילו להיות נעול במסגרת הלאומית. אז זה מה שהרב אומר. זוכרים שקראנו גם המספד בירושלים קצת, שם הכללי זה הכלל אנושי, פרטי, האומה המיוחדת, זה מה שאומר פה, עד רבה, האומה הפרטית דווקא. אז אומר, הנה בכל האומות, שאינה גדולה שלהם מצד פרטיותם החלטות אמצעית להביא את הטוב הכללי, אין הרגש שלהם מצד החיבה הלאומית הנמצאת בכלל האומה מתאחד עם השכל הטוב. כן, אצלהם הרגש, החיבה הלאומית, לא הולכים ביחד עם השכל הטוב. באמת הלאומיות נמצאת במקום הפרימיטיבי, נמצאת במקום נמוך, מקום חומרי, וממילא נתפסת כמשהו ירוד. אבל בישראל, אצל מישהו יש לו ריבונות מוסרית, אבל בישראל אותו הרגש הלאומי הוא בסיס וכיסא להעמדת החפץ של הטהור, להעמדת החפץ של השכל הטהור, באותה התכלית של החוכמה האלוקית הטהורה בטובת הכלל כולו, לצאת לפועל, לפועלה, דווקא על ידי האמצעות של מילוי של הרגש הטבעי הישראלי. זהו הרגש של החפץ הנטוע לראות בטובת עם השם אל. כן, את מי שדואג לעם ישראל, מי שרוצה בטובת ישראל, זה רגש שהוא לא מרחיק אותו מהשכל הטהור, מקרב אותו. נראה עוד קצת בדברים יותר מובנים. וההוראה של ההתאחדות הזאת, חיבור השכל עם הרגש, הוא דבר מיוחד לישראל. כי בכל אומה ולשון, מצד עצם החוכמה הרוממה, אין מתקוממת בה נטייתה הלאומית. ואם חכם גדול, הצופה לדברים גדולים בכלל בורי השם, יהיה גם כן דבק באהבת לאומו, אין זה מפני שעד מקום שנטייה של חוכמתו מגעת, שם רגשו מגיע. כי מפני שהוא גם כן עסוק בדברים שהם שפלים מערך חוכמתו. כן, נגיד שיהיה בן אדם שהוא חכם גדול, הוגה דעות. משמע גם, במובן גם של צדיק, אדם שהוא, אדם גדול, מאומות העולם. וחושב על דברים לטובת כלל בורי השם. אבל גם יש לו אהבה של העם שלו. אז אומר, אל תחשוב שזה בגלל שהרגש שלו יגיע לאיפה שהחוכמה שלו מגיעה. אלא פשוט, הוא לא כל הזמן סוקרטס. לפעמים הוא יווני. סליחה על המחמאה לזה, כן. לפעמים הוא יווני, הוא לא כל הזמן הפילוסוף, הנשגב הזה. לפעמים הוא יווני. וגם, לא יודע, אותו זה, אולי הוא תמיד דיבר על מוסר וזה, אבל מדי פעם, כשהוא הלך לישון, כשהוא קם בבוקר, זה, אז הוא היה גרמני, כן. נגיד דווקא שם של מישהו בנה. היו להם פילוסופים, שאמרו גם דברים חשובים, אבל היה להם גם רגש לאומי. אז רגש לאומי לא היה זהה עם הפילוסופיה שלהם, אלא היה כאילו שיש גם צד נמוך באדם, אז זה מתייחס גם אליו. זה מה שהוא אומר. שוב, זה גם מאוד מתחבר לפסקאות באורות, נקרא משפט או שניים, בפרק ב' מאורות ישראל, פסקה ג', אומר הרב, היחס של כנסת ישראל ליחידה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות, זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוקים, שלא באמצעות הקיבוץ. כאילו היחידים בשאר העמים, הם לוקחים מהקיבוץ, פה קיבוץ, כוונה עם, כן? לוקחים מהקיבוץ רק את הצד החיצוני של המהות. הצד החיצוני זה לא חיצוני שהוא לא משמעותי בחיים, כן? זה חזק, כמו שאמרנו, זה עוצמתי, זה תופס, אפשר להתמכר לזה. אבל זה לא הנשמה, זה שייך לעולם החומרי של האדם. הממד הנמוך יותר שלו. אבל עצם המהות, זה האדם שואב מנשמת הכל. שלא באמצעות הקיבוץ. לכן בישראל הנשמה של היחידים נשאבת ממכוחי עולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. ויש פה עוד, שוב, עולמות העולם, ממש. התכונה האוניברסלית, אומר הרב, ממלאת לעולם, זה בפרק ה', פסקה ג', נמצא פסקה. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם, או לעולם, את להב עדיני הרוח שבבני האדם. על כן ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. כן, עדיני הרוח שבבני האדם ירגישו שהלאומיות זה מחנק. זה קטן. הם רוצים לחשוב על כלל האנושות. ככל שאדם הוא יותר מוסרי, יותר נעלה, יותר חושב, אז הוא יצא מהמסגרת הלאומית שלו. אבל האומה שהאוניברסליות הגמורה, תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים, אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם, יש פה לדעתי טעות, צריך להיות לה, מהמעשים החקיקים יפה, תפוסה בקרבה פנימה. אז זה ההבדל, שהיחידים, אצלהם הרגש הלאומי, הוא לא מתחבר לשכל התור. אז כשהם רוצים את השכל התור, אז הרגש הלאומי צר להם. ואם יהיו ברגש הלאומי, אז הוא מרחיק אותם מהשכל התור. זה דברים כמובן, הזכרנו, אבל לא רחוקים, שגם בדור הזה, מה שקרוי השמאל בעולם, באירופה, באמריקה, הם באמת, יש להם טענות גדולות על הלאומיות. גם מצד אולי ההיסטוריה הקרובה, שראו מה לאומיות יכולה לעשות, אבל גם באופן יותר עקרוני. שיש, שהמוסר, זה הקטנה, לצמתם אותו במסגרת לאומית. ואתה במסגרת לאומית שבאופייה דאגה לקבוצה הזאת ולא לקבוצות אחרות, זה רעיון לא מוסרי. יוצא שאם היינו משתמשים פה בעוד ביטוי, הרגש יש לו אופי סובייקטיבי, שעם אלה הוא גם יותר רואה את הקרובים. והשכל יש לו יופי יותר כללי, ניטרלי. לכן מי שרוצה להיות מוסרי, מי שרוצה להיות חושב, צריך להיות כמה שיותר מרוחק מהסובייקטיביות שלו. כמה שיותר חי את האני שלך ואת מעגלי האני, הקרובים או הקרובים פחות, אתה במקום פחות, פחות כללי, פחות רואה את הדברים בשווה. אתה יותר רואה את הדברים דרך נקודת מבט מאוד מסוימת, שאז דברים מסוים אתה יותר, אין להם משקל, דברים אחרים אין להם משקל, אבל מבט השכל מבקש, תסתכל על הכל אותו דבר. באמת ידוע שאחד הפילוסופים הגדולים, שמקודם רמזנו, קאנט, פילוסוף הגרמני, אז הוא אמר שמה אתה יכול לעשות, אותו דבר שהיית מוכן לחשוב שכולם יעשו ככה, משהו כזה. אמר איזה מין הגדרה כזאת, שאיך תדע אם זה נכון, אם אתה מוכן שכולם ינהגו באותו מנהג. אז זה בעצם משפט שבא לשחרר את הבן אדם מהרגש ה... סובייקטיבי שלו. מי אדם יגיד, אני רוצה שיפטרו ממיסים, איזה דבר אני יכול פה להפיין את כל מי שהולך עם הפליז הזה. אז יגידו לו, האם אתה מוכן, אז אם זה רק על עצמי, כן, אבל אם אתה מוכן שכולם יהיו פטורים ממיסים, אני חושב שצריך לשחרר את האנשים. היית מוכן שישחררו את כולם? אז לא יהיה כבישים, לא יהיה בתי חולים, לא יהיה... זה עיקרון שכאילו אדם, הרבה פעמים הוא היה שופט, הוא היה שופט לפי הנטייה שלו. אבל אם תשחרר אותו מהנטייה שלו, תגיד עיקרון שהוא יהיה שווה לכולם. ככל שהעיקרון והכלל שהוא צריך לקבוע יהיה יותר שווה לכולם, יש יותר סיכויים שהוא יהיה יותר מוסרי. אז כאילו צריך לנטרל את הסובייקטיביות, את השוחד שאדם משוחד אצל עצמו. שאלתי על זה אמת. ההערה הזאת שהרבה פעמים אומרים שמה שקאנט אמר זה כמו, אומרים אנחנו זכינו להקדים אותו. שהלל הזקן אמר, מה כל התורה כולה, מה ידסני הלך לחברך לא תעביד. שזה גם בעצם איזו הרחבה. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, שלא יעשו לאף אחד. אבל אם תשימו לב, יכול להיות שזה בדיוק ההבדל. מה?
למה זה דומה? זה מה שצריך לעשות פה, מה שקאנט אמר זה לא... יש דברים שמתאים לאנשים מסוימים, יש דברים שמתאים לאנשים אחרים, לא... כולם צריכים אותו דבר בעולם, יש דברים שמתאים, יש
אלה כמו פטורים מס,
כן
יחיד. אתה אומר, הרעיון שלו שזה צריך להיות חוק שווה.
לא, יש אנשים מבינים בעולם, העולם הזה הוא שונה, זה כל דבר כאילו. יש אנשים מבינים.
כן, טוב, לא כזה טיפה שהוא היה, הוא יגיד שאם אתה מוכן שכל הנכים למשל, נגיד אם אני למשל אגיד, כל אלה שיש להם פליס כחול לפטורים מסים, אז כולם יקנו פליס כחול, זה יותר זול מהמסים. אז מה עשינו, כן? כאילו, אם תגיד נכים, אז זה בסדר, אז כל הנכים, לא? כאילו, שזה יהיה כלל, זה עובד בדרך כלל, אבל אני רוצה בעיקר לחדד, אתה בכלל לא שומע את זה, אני רוצה בעיקר לחדד שלמרות שזה דומה, שמעתם פעם שמישהו אומר שדומה, או שהערה הזאת, יש הבדל, שקאנט לכאורה רצה לשחרר את האדם מהרגש הפרטי, והלל לא. היא לא אומר, מה שאתה לא אוהב שעשו לך, אל תעשה לאחרים. דווקא מתוך ה... ואהבת לך כמוך, כן? מתוך מה שאתה מרגיש, את ה... מה שאתה לא רוצה שעשו לך, הוא לא ניסה להביא עיקרון מופשט, ניטרלי, שאין בו שום התערבות של הרגש. ההפך, ניסה להרחיב את הרגש, הרגישות שיש לאדם, הלאה. וזה ההבדל, כי אצלהם הסובייקטיביות, היא מנותקת מהשכם. אז באמת כמה שנרחיק יותר טוב. אצלנו היא לא מנותקת. אבל היא באמת לא עומדת בפני עצמה, באמת מתרחבת. לכן שאני חשבתי ש... זה הסיבה שהתורה פסלה קרובים. להעיד. בפשטות, למה אדם קרוב פסלו להעיד? בגלל שהוא באמת לא יהיה כל כך... לא יהיה כל כך אמיתי, לא יהיה אובייקטיבי, עלול לשקר. אבל זה כבר העירו, שקרוב זה גזירת הכתוב, כן? כי עובדה שגם משה ואהרון לא יכולים להעיד. לא ביחד, לא אחד לא לשני. אז נראה יותר אולי להסבר כזה, כמובן. טעם המצווה. שלמה קרובים פסולים להעיד, כי אומרים, קרוב, באמת לא צריך להתייחס אל הקרוב שלו בצורה ניטרלית. צריך להתייחס אליו בצורה של קרבה. כן. משה לא חייב להסתכל על אהרון כאילו זה סתם אדם. יכול להסתכל עליו כאילו זה אח שלו. כאילו זה שהוא אהרון הכהן, כן? אבל יש, זה לכתחילה, נגיד שבן אדם נשפט אפילו על מעשה חמור, נגיד, שודד. אולי אפילו יושב בבית סוהר. אבל האח שלו יביא לו ארוחות לבית סוהר. אחרים יטפלו בו בתור עבריין. אבל האח שלו צריך להיות תמיד אח. לכן הוא פטור מלבוא לבית דין, אפילו אם יש לו מה להגיד, שחררו אותו. אני חושב שזה... ואנמו, כאילו התורה לא רצתה שלטובת הניהול התקין של המשפט יפרקו את המשפחה. המשפחה יכולה להישאר נאמנת למעגל המשפחתי. את המשפט ינהלו במעגלים הרחבים יותר. זה כאילו, זאת אומרת, הספרה של גואל אדם, כן? התורה נותנת לזה מקום, בחלק הסובייקטיבי. אז אצלהם באמת אומרים כמה שאתה יותר פותח, אני אתאר את זה ככה, אתה מרים את המכסה. יש לאדם באמת יצרים, פחדים, חששות, קנאות, צנאות. מה נעשה, איך נבנה את הבן אדם שהוא לא... הרבה מהפחדים והקנאות והכעסים והנקמות קשורים באמת למסגרת השבטית, הלאומית, ודאי גם האישית, אבל גם הלאומית. מה נעשה שהבן אדם עם כל הכוחות האלה לא יחריב את העולם? ככה שאלו חכמים, בני אדם, בני נוח. אמרו, בוא נדריך לבן אדם שבאמת ילך אל הכללות, שישים אותו דבר מרכזי, את השכל ואת המוסר, שכמו שאמרנו, יש להם אופי הרבה יותר כולל, הרבה יותר רחב, הרבה יותר מנוטרל מכל אותם נטיות מאוד חזקות אישיות. באמת, אם יש בתי אפילו בצורה יותר חריפה, כאילו בוא ניקח מכסה ונכסה את כל החלקים האלה של הבן אדם, ומעל זה נשים... כמו אתה בא לסלון שבן אדם אירופאי, קצת בצורה מצוירת, כן? אז בסלון אתה תראה ספרייה, ופה יש את הפסנתר, כן? פה יש אולי את כל היצירות של בטהובן והכל ככה זה. ומה עם כל ה... אז בחדר השני יש לו שם את הבירה ואת המרתף ואת ה... היש, לא יודע, כל הזה, ושם כל הדדים החוליגנים הוא יודע, אבל יש איזה מכסה, נשים אותו, ואז נחביא את החיה, את הצד הזה, וככה נוכל לנהל את העולם. ויש בזה משהו, כי באמת החלקים האלה הם חלקים נמוכים, חלקים מפחידים אפילו, חלקים מסוכנים. וזה באמת, יש צד שזה תכלית העלייה, נכון? חלק מזה, הרי אצלהם יש גם דת, אז באמת חלק מהדת נמצא במרתף, חלק מהדת נמצא בסלון, ויכול להיות שהאיסור עבודה זרה, נכון? הם לא צריכים, נכון? פשטות, בני נוח לא חייבים לעבוד את השם. אפילו לא יודעו חייבים דתיים, אבל אסור להם לעבוד עבודה זרה. יכול להיות שכשהמצווה הזאת בפשטות אומרים, אני מדברת עם שאינה ואמינה אחרת, כן? לא עבודה זרה, אלא מה כן? השם אחד. אבל באמת, פחות מדברים איתם הדבר החיובי. את החלק האלילי שבדת, תשים בצד. החלק של האמונה, של אלוקים, נבראנו בצלם, לכן לא תרצח, לכן לא תגנוב, כן, ותשים את זה במרכז. אבל אם המרתף נפתח, המכסה מתרומם, אז פתאום יוצאים דברים נוראים, מחריבים את העולם. אצלנו אומרים לו, מה יש לנו שם בפנים, כאילו, בתוך? המקומות החזקים האלה, כן? שאגב, הם לאו דווקא מבטאים את הפרט, כי הפרט הוא מוגבל. ודווקא הרבה פעמים באמת לומד באופן די... בשלב די מוקדם של החיים, אדם לומד לרסן את עצמו, לא יכול לעשות הכל. לפעמים עוד יותר היצרים הנמוכים, הם מתגלים בהמון. ואני יכול אותו אחד שגדל שם בבית שתיארתי, אז אני נמגש כדורגל או לאיזו הופעה שהיא משלהבת, ואז פתאום יוצאים דברים אחרים. ולמה? בין השאר, בגלל שיש הרבה אנשים. אז כולם ביחד מרשים לעצמם להרים את הזה ויוצאים כל ה... מה אצלנו קורה? אצל עם ישראל, יש גם במקומות האלה, המאוד בסיסיים, כן, המאוד ראשוניים, המאוד קמאיים, יש משהו אחר. יש עוצמות. יש עוצמות גדולות מאוד. אבל הם, לא שאנחנו, אנחנו בני אדם, כן, אז לא שאין בנו גם דברים משותפים. אבל היסוד העמוק, שהוא בוודאי הוא הכוח שמשתף את עם ישראל, כוח שמאחד את עם ישראל, זה יסוד אחר לגמרי. זה הצימאון לאלחי. זה מה שיש לנו בפנים. אז אצלהם את הרגע שאתה צריך להחביא, והאדם מוסרי יתרומם על הלאומיות, והיא חונקת אותו. אצלנו הרגש הזה הוא העד, אדרבה, הוא יסוד החיים. כי עם כל הכבוד למה שאדם יכול לחשוב בשכל ולהתרומם במוסר שלו, זה חלקים מסוימים מאוד בחיים. אבל דווקא החלקים העמוקים יותר, נקרא לזה הלא מודעים, חלקים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר משמעותיים. אז מה יגידו הם? בסדר, אתה לא יכול את הכל לעשות. יש לך בעיות עם התת מודע, תלך לפסיכולוג, אז הוא תן לך קצת לפרוק את זה, חלק תעדן, חלק תפרוק, חלק אולי תמצא איזה... מישהו שיתיר לך בתנאים מסוימים, וזהו. אבל באמת, אתה לא יכול לשים את זה יותר מדי אלא בחוץ. אצלנו אומרים, רגע, אנחנו נפגשים עם התת מודע באמת, הקולקטיבי שלנו, פוגשים אור, פוגשים חיות. יש מקום, הרב אומר את זה, הרי היחס לחלקים האלה הלא מודעים, זה גם בדיוק כמו היחס לעבר. כי העבר ההיסטורי הוא בעצם זהה, ככל שהנושאות הולכת יותר לעבר, אז כאילו התרבות היותר ככה מסודרת, יותר חושבת, יותר מפותחת, מחושבת, לא הייתה. אז הרב אומר שבעידן היקר, שאצל האומות באמת, שהם מסתכלים על העבר שלהם בבוז ובאיזה, הם צודקים, כי מה היה שם? עבודת אלילים, שבלות מוסרית וכו', כל מה שהיה. לא מזמן כשמישהו לעג על ישראל, אז היה איזה אחד שכתב, שלא צריך ללכת 2,000 שנה אחורה כדי למצוא איפה הם היו, כל מה שהם צועקים עלינו, מספיק שאתה הולך 100 שנה, 150 שנה אחורה, כל האומות החשובות עסקו בהשמדת עם. במקומות שהם כבשו, באמריקה, באפריקה, כל אחד במקומו, לא היה להם, לא ראו ממטר, כמו שאומרים, לא עשו שום חשבונות. גם שם באמת היה את הפער הזה, שבארץ שלהם, אז הם היו כאילו יחסית מעוגנים ותורבתים. בארצות הרחוקות, שם לא היה שום עקבות. אז אצלנו, כשהולכים לעבר, אומר הרב, ההפך, כמה שהולכים יותר לעבר, נפגשים עם משה רבינו, מעמד הר סיני, בית המקדש, נביאים. זה מה שאנחנו פוגשים. כלומר, כשהולכים לעבר הלאומי, העבר הלאומי זה כמו המיתוס, זה כמו הממד, מה שקוראים, כאילו, הסיפור על, הסיפור הבסיסי, שהוא קיים אפילו בן אדם מסוים, לא יודע שהוא קיים, שהוא משפיע אפילו בלא מודע, כן? אז אצלנו זה סיפור אחר לגמרי. לכן לנו, אנחנו לא מפחדים מלחזור לשם. אני אקרא עוד משפט מפה מאורות. ואת הרבה מאוד מספר אורות הוא מוסבר וקשור להבחנות האלה. פסקה ארוכה שם בישראל ותחייתו. לא, אורות התחייה. אורות התחייה. ايه המקדש, נגיע גם לפרשת שבוע, זהו המכון של, הקול, של הקולטוס הדתי, כן? יש ביטוי מוכר, בני הדור, התרבות, העתיק, אשר יהיה חדש לעד, שריקה חרם את האלויות עם תואבותיה ונתן לנשיות, בסיס טוב נשגב לחיי הרוחניים, שממנו יצא הורה וחופשה הולכות ומפתחות בתולדה האנושית, ומתרשות במהלכן כפי רחוקן ממקור מוצאן, ואומנם עתידות להתגבר לפי חזרתן ממקור מבואן. טוב, תראו. האנושיות הבריאה, כשהיא מכרת את עוד האלוקות, תישאר נכיחו כגמול עלי אמו. תשכח מפני גובהו, אורו ועוזו, את כל התחכמויותיה, ותדע שיקר לרגשה הטבעי, זו המילה שאנחנו חוזרים עליה עכשיו הרבה, הרגש, המחכימה יותר מכל חוכמה, כשהוא בנוי על יסוד האיתן של טבעה הפסיכי, הנפשי, הוא מאותר באתרת ההכרה המתעלה עד יעד, ולעד תישאר אלומה. המשך אומר משפט, במקום אחד במלוא הטבל, כדאי לה לאנושיות לראות את עצמה בתומת ילדותה. האם כדאי לחזור להיות ילדים? תלוי. אם אתה גרמני, נורווגי, אנגלי, אוי ואבוי, מה תמצא שם? אם אתה נזכר בארץ ישראל, בילדות שלנו, תומת ילדותה. שם אפשר לפגוש את הילדות, עד רבה, לא רק שלא נבלים מזה, אלא זה ממש מקור של אור. מקום של התמימות, של האמונה, של הילדיות. שוב, במובן הלאומי. אני יודע שיש בני אדם שיכולים אולי בחיים שלהם, בני אדם בכל העולם, להכיר גם את הצד הזה של הילדות. אבל מה קורה במובן הלאומי, במובן ההיסטורי? זה החידוש של עם ישראל. שמהרגע הראשון, ודווקא ברגע הראשון, היחס הכל כך עמוק שלנו לעבר, כי העבר זה המקום הטבעי, זה המקום הבסיסי, זה המקום שלפני כל ההתחכמויות, כן? שם פגשנו את הקדוש ברוך הוא. זה הפגש של קדוש ברוך הוא. ככל שיותר נתקרב לשם, ככה יותר נהיה קרובים לקדוש ברוך הוא, נהיה יותר קרובים למוסר, יותר קרובים לכל דבר. טוב. נראות שוב מהפסקה הזאת. כי בכל אומה ולשון, מסעד עצם החוכמה הרוממה, אין מתקוממת בנטייתה הלאומית. עם חכם גדול, הצופה דברים גדולים לכלל בורי השם, יהיה גם כן דבק באהבת לאומו, אין זה מפני שעד מקום שהנטייה של חוכמתו מגעת, שם רגשו מגיע. כי מפני שהוא גם כן עסוק בדברים שהם שפלים מערך חוכמתו. אבל בישראל, שאותה התכלית שהשכל הטהור האלוקי צופה, היא מתקיימת דווקא על ידי ההתקיימות של ההצלחה היותר גדולה הלאומית. על כן הרגש עם השכל הוא בכלל לאומה מחובר יחד. והשכל מחיה ומאיר את הרגש ונותן לו קיום והעמדה נצחית. נקדים ונאמר שבהמשך, אפשר דברי חז"ל גם, התברר שאיפה באמת פוגשים את זה בשלמות, זה אצל דוד. זה המושג של המשיח. לכן רק כשהוא מזכיר את בני משיחיך, אז הקודש הקודשים נפתח. כאילו גם אצלנו, הרי נוטל כבוד מבית חיינו, גם אצלנו יש איזה פער מסוים, לכן אין לנו מקדש. כי בעצם המקדש ייבנה כאשר באמת אותו מימד יוכל להיחשף בצורה יותר שלמה. לכן עכשיו אנחנו, אם כאילו נעסוק באותם חלקים שבית המקדש קשור אליהם, חלקים של הרגש, של הדמיון, החלקים של הרגש גם במובן הזה, שהם באותם מקומות מאוד מאוד בסיסיים, מאוד קיומיים עמוקים שבאדם, אז באמת יש גם חשש נפילה. כמו שהיה באמת בזמן בית ראשון, שהייתה גם אצלנו, עבודת תאיבים. להבחנה היא שאצלנו זה לא היה שלנו, כן? זה בא מבחוץ. מה שאנחנו הבאנו, הילדות שלנו, המגע שלנו עם ארץ ישראל, כשהיינו באמת עם עצמנו, אז באמת פגשנו את התום הזה, שלעולם נשאר טהור וחדש. אבל אנחנו לא חיים לבד, אנחנו חלק מהעולם, אנחנו, יש לנו גם גוף. אז אם אלה גם הסכנות שיש, הן יכולות להיות גם אצלנו. ולכן צריך להיות באמת בשלמות כזאת של אפשרות של חיבור הרגש עם השכל, כן? חיבור הקומה הזאת של התמימות עם הקומה של החוכמה. במצב לא שלם ולא בשל, אז הרגש לא יהיה רק רגש תמים, אלא גם דברים אחרים שבאמת שייכים לדדים הנמוכים של האדם. על כן אומר הרב, הרגש עם השכל הוא בכלל האומה מחובר יחד, והשכל מחיית ומאיר את הרגש ונותן לו קיום בעמדה נצחית. ממשיך, העבודה בכללה, עבודת השם המעשית, שזה כולל גם את המצוות, היא בנויה על פי אותם הכוחות האנושיים של אדם ומקבל את האור אלוקי בנפשו. כן, הרבה דברים מהעבודה פונים אל הרגש. שיש מתקבל לעבודה המצוות, אבל גם עבודת המקדש. כמו שיסוד התפילה בנו אל הרגש. כן, בכלל נקרא בית המקדש בית תפילה. פשוט כמו שהסברנו, שהמילה רגש פה זה משהו הרבה יותר רחב, מרק מה שאנו בשפה השגורה קוראים רגש, יש לנו איזו שמחה או התלהבות מסוימת נגד שאנחנו מתפעלים. אלא כל המפגש עם החלקים הממד הזה שבאדם. ממד הילדותי נקרא לזה, שבאדם. באמת המצוות עצמם הם נוגעים בזה. אבל לא תחשוב שהרגש לבדו הפועל. לא, כי אם הרגש עצמו הוא מונג על פי העומק השכלי, שמחייב כך שיהיה הרגש פונה למטרתו ולא הדרכים. כן, לא לוקחים את הרגש לבד, כי בעולם שלנו באמת צריך הכוונה והדרכה. על כן הייתה השלמה הדרושה לקדושת בית המקדש על ידי הכנסת אהרון ארון הברית, ששם יסוד התורה, שהיא הרוע השכלית לכל העולם כולו, שנכנס לבית קודש הקודשים, מרקום מרכז קדושת העבודה, שהוא יסוד השלמת הרגש בתכלית רוממותו. אז הכנסת אהרון לבית קודש הקודשים זה בעצם ייחוד השכל והרגש. כי אהרון יש בו את התורה, שזה השכל השלם, השכל העליון, ובית קודש הקודשים זה הרגש. רק כשמכניסים את אהרון לבית קודש הקודשים, מאחדים את השכל והרגש.
‫הרגשים את השכל,
את הרגש, ‫את הרגש של השכל. ‫כן, נכון. ‫-כן, בהקשר הזה יצא שהרגש הוא פה, ‫יש לו חשיבות, יש פה כבוד גדול. ‫לכם נגיד הפחד שגם היום ‫אנחנו פוגשים ביחס למשל ‫לקודש הקודשים עצמו, להר הבית, ‫מקום המקדש. ‫הפחד משם וגם התקווה ביחס לשם, ‫שוב, זה קשור לזה. ‫כל מי שמפחד מההתעסקות בהר הבית, חוץ מהפחד הפשוט, כן, מפחדים שאם אנחנו נתעסק עם הרבה בהר הבית, אז הערבי, המוסלמים יעשו טרור. אבל זה, לא, זה נראה לי לא תירוץ. קצת בהקשר הזה, שראינו שהמוסלמים היו מפעילים טרור על כל כינוס שעושים, מה שנקרא, מצד הגאווה, כן. היו מפעילים על זה טרור. מה הייתה עושה מדינת ישראל המודרנית? מתחיימת, לא? מה לעשות? בצדק אגב, כי זה לא צודק באמצעים של טרור לכפות. כן, אני צודק? לא יודע. אני אקח משהו ניטרלי. הטרור היה אומר שמפסיקים פה את הכדורגל. הערבים לא יכולים לראות אותנו, שאם ביתר מנצחת את סכנין, זהו. יש גם, מה היו עושים? היו נלחמים, היו מפסיקים את המשחקים. לא יודע, אולי בחולשה שלהם גם זה היו עושים. אבל לא היית שומע שבעיתון הארץ כותבים, להפסיק את המשחקים, להפסיק את המשחקים, צריך גם להיות חכם, לא רק להיות צודק, צריך גם לראות את התמונה בשלמותה, צריך גם בגרות, איפה פעם מבוגר אחרי, כל המילים האלה היו נעלמות. למה? כי זה מוסר. מוסר זה דבר גדול. מוסר זה דבר גדול, צריך להילחם עליו. הם משקרים שאומר שלא צריך למות על שום דבר, זה לא נכון. צריך למות בשביל המוסר. מה זה מוסר? נכון ש... טוב. אבל הר הבית? הר הבית זה בדיוק לגעת בזה, לגעת במקומות האלה. זה כאילו להרים את המכסה. זה הפרימיטיבי, זה הלאומי, זה הדתי, האז, החזק, זה האקסטאזה, עזוב, עזוב, תסגור. מי שבגלל זה אומר, יש בן גוריון לא רצה בכלל לשלוט שם, לא רק שלא לעלות להר הבית. שהעיר העתיקה תישאר במקום אחר. מה אנחנו יכולים לעשות עם הקדושה הזאת, כך הוא אמר. פחדו מזה. זה הפחד. אבל באמת, איפה שהפחד, גם התקווה. כאילו הם צודקים. כאילו הם פוחדים בגלל שהם מזהים את סוג הכוחות האלה. נכון? אומר, יחד עם החוסר עקביות שעכשיו תיארתי, אבל יש בה גם משהו אמיתי. כי באמת, זה לגעת בממד אחר של החיים. אם אדם לא יודע איך להכיל אותו, הוא גם מוצא שזה ממד שהוא בדרך כלל רק לוקח אותו למקומות נמוכים. אז בשביל מה? אבל דווקא שמה נמצאת התקווה. כי הממד הזה של החיים הוא גם יכול לרומם את הכל. כל מה שהשכל והמוסר והרעיונות הכי יפים יכולים לגרום, זה כלום לעומת מה שהתום הזה של תומת ילדתה, מה שקראנו מקודם אצל הרב, של קודש הקודשים, של ההיכל, של הר הבית, יכולים לגרום ולהאיר את העולם. אז זה ארון הברית שצריך להיכנס לבית קודש הקודשים. נעמוד פה, באמת בהמשך הוא נדבר, נראה לפחות חלק מהשלבים בעזרת השם, מה המניעות לחיבור הזה, ואיך באמת מצליחים לחבר את זה חיבור שלם, ובהקשר של הדיון שלנו, מה שגם דיברנו פעמים קודמות, כל שלב בחיבור זה בעצם עוד קומה של לאומיות, כן? ככל שהלאומיות יותר נמוכה, אז החיבור בין הרגש והשכל הוא פחות שלם. ככל שהיא יותר גבוהה, אז החיבור הוא יותר קרוב. המצב המתוקן זה המצב הכי שלם.